רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון.
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, שלום, כיף שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של כי אני חייל. כן, כן, אנחנו יום שלישי בשבוע, והשעה 13:03. אני עורך הדין אולי שוורץ, וכמו שאמרתי, אתם על רדיו סול, המקום הנכון להיות בו, והתוכנית הנכונה להאזין לה, אם אתם ככה מתעניינים בזכאויות ובזכויות של חיילים ושל משרתים. והיום אנחנו בתוכנית שנותנת מידע לאוכלוסיית הפורשים, מתוך מטרה באמת לנסות ולבנות לפורש, הטרי או הפחות טרי קצת, איזשהו ארגז כלים, ארגז כלים מקיף, רציני, עד כמה שניתן ואפשר במסגרת הזאת. אז אם אתם מצטרפים אלינו עכשיו בפעם הראשונה, או שבמקרה ככה מישהו שלח לכם לינק לתוכנית הזאת, אז אתם מוזמנים לערוץ היוטיוב, שם יש עוד הרבה תוכניות שמיועדות בדיוק לקהל הזה, לקהל של פורשי צהל, תוכניות שהמטרה שלהן היא לתת פרספקטיבה רחבה בכל מה שנוגע לנושאים שונים ותחומים שונים, שכולם כולם קשורים לפורשי צהל, בין אם פרשו לפני יומיים כמו שאמרנו ובין אם פרשו לפני שנתיים. מגוון הנושאים שנתנו כאן גם בתוכניות קודמות וגם בתוכנית הזאת הוא מגוון רחב, ובאמת מידע מטעם אנשים שעוסקים בתחום ומבינים בו ורוצים להנגיש את המידע הזה. והיום מתארחת באולפן שלי אורחת ותיקה, מיכל שחר.
שמר,
למה שחר? מיכל שמר. שהיא אישה עם הרבה כובעים, והיום הגיעה לכאן בכובע של עורך הדין, ועובדת סוציאלית ומגשרת לענייני משפחה. וגם תכף יראו אותה, אנחנו תכף נסדר את זה. וכדי שנוכל להתמקד בנושא אחד מבין שלל הכובעים, אז אנחנו נתמקד היום בהתנהלות שלנו כפורשים במעגלי החיים האישיים, משפחה, ילדים, בן זוג או בת זוג. מיכל, כמו שאמרתי גם בתוכניות קודמות, את מנחה של סדנאות מעבר מקריירה לקריירה, ואת מכירה את אוכלוסיית הפורשים. ואני רוצה לשאול אותך, לפני שאנחנו צוללות פנימה, קודם כל, האם באמת יש כזה שינוי עם הפרישה, דווקא בתחום הזה של המשפחה? אולי אנחנו קצת מדברים על משהו שאין בו באמת קושי.
אז קודם כל, כן, יש, אני התקלת בהרבה מאוד בלבול. לא תמיד מזהים ממה.
מה זאת אומרת ממה?
לפעמים הבלבול יכול להתפרש בתחום של תעסוקה, ואז כשאת צוללת נימה, מסתבר שזה נובע מלחצים, מחברים, ממה יגידו, ואיך אני מרצה את המשפחה שלי, את הילדים שלי, את הבן בת זוג שלי. הרבה מאוד רעשי רקע שמפריעים לקבלת החלטות. כל אחד חושב שהוא יועץ. המון בהירות לגבי הזהות האישית שלי. מי אני בלי המדים? אני אמנם עשיתי הרבה מאוד דברים משמעותיים בצהל, אבל מה אני שווה בחוץ? לא רואים אותי, לא רואים את הדרגות שלי. לא רואים, כשאני מתהלך בבסיס, רואים דרגות, רואים מדים. פתאום,
הכל מאוד מוחצן.
פתאום אני יושב על ספסל עם הרבה מאוד מועמדים בתפקידים שונים, או הולך ומטייל ברחוב, לא רואים מי אני, מה אני. הרבה שאלות לגבי מה מקובל, מה נהוג. המון המון שינויים. אל תשכחי, זאת תקופה של גילי 40, לפעמים 50.
אוקיי. Okay.
תקופה שגם ככה כרוכים בה הרבה מאוד שינויים ומחשבות ותהיות.
את אומרת, זו תקופה שממילא יש בה תהיות, והשינוי הזה עוד מוסיף.
השינוי הזה הוא מוסיף, ואין ספק שכאשר יש שינוי נגיד תעסוקה וקריירה, והרבה מאוד שינויים גם חיצוניים, שמשפיעים גם על המשפחה, זה גם משפיע על הזוגיות, וזה משפיע על הילדים, ופתאום אני מ-200 ל-0, ופתאום אני גם בתקופת קורונה.
נכון.
אז כל הדברים האלה, כמובן שמשפיעים על כל מעגלי החיים שלנו, ובתקופה הזאת אי אפשר גם לברוח לחול.
כן, דיברנו על זה.
ולעשות את הטיולים האלה שרצינו, והרבה דברים אי אפשר לעשות, וכן, אני נתקלת בהרבה מאוד קשיים גם במובן המשפחתי.
את נתקלת בקשיים האלה אצל כל מי שפושט את המדים, או בעיקר אצל מי שלמשל היה בבסיס סגור, ועכשיו פתאום נמצא כל יום בבית? זה משנה, או שזה לא עושה שום שינוי? אם אתה כל יום בבית, או שהיית בא פעם ב...
אני חושבת שהשינוי הזה בא לידי ביטוי, הוא תלוי אישיות יותר ממיקום. זה תלוי בחוסן המשפחתי, בחוסן האישי, באגו, בהיכרות עם מי אני ומה הערכים שלי ומה הצרכים שלי, וגם בהיערכות שלי לקראת תהליך הפרישה. אז אני כן יכולה אולי לשים את האצבע שבמקומות סגורים, במקומות שאת באמת לא נמצאת הרבה מאוד בבית, וההדרויות הרבה יותר ממושכות, אז כנראה מהדלטה הזאת, מהדרות ממושכת לנוכחות תדירה, אז יש לו משמעות, אבל לאו דווקא. כלומר, אני רואה את ההתמודדויות האלה בכל מעגלי החיים, גם בקרב אנשים שהם כל יום בבית.
כן, אז סרטטת ככה באמת קשת רחבה של קשיים, אם זה רעשי רקע, אם זה לחץ, אם זה באמת החוסר יכולת להחצין את מי אני. אני תכף ארצה שנעמיק בדברים, אבל נתחיל אופטימי. נתחיל בשיר יפה, לדעתי לפחות, של נורית גלרון, נגיעה אחת רכה, השיר על הארץ, ואז נעמיק בכל ההיבטים האלה שדיברת עליהם, מקווה שנצליח לתת מענה לכולם. אז זה נורית גלרון.
נגיעה אחת רכה השיר המטורף של הארץ. בואו נשיר את השיר הצהוב של החול. יחפנים מתהלכים לאורכה ולרוחבה של הארץ, ועושים איתה אהבה אנשים פורקי עול. איפה הארץ ההיא שקראו לקטנטונת? איפה אותה אהבה מגוללת בחול? אנרכיסטים הולכים בדרכים לאורם רק כותונת, ובוערת אש בראשם ששורפת הכל.
שיר על הארץ, שיר ככה של פעם, שיר יפה. אז אחרי ששמענו את נורית גלרון, אנחנו חוזרות למציאות. רציתי לשאול אותך, דיברנו על לחצים של המשפחה, על רעשי רקע. קודם כל, יש גם אנשים שמשתחררים בגיל 30 או 32. ואז, זה כבר לא, זה עדיין לא הגיל של 40-50 שיש לו את המורכבויות שלו. גם בגילאים האלה את פוגשת משתחררים או פורשים שחווים את הקושי הזה, או שזה משהו ששמור למבוגרים יותר?
יכול להיות שיש כאן איזשהו הבדל. תראי, גם אנשים צעירים בגילאים האלה, יש להם משפחות ודאגות וטרדות.
נכון.
יכול להיות שלרוב הם סביב יותר תעסוקה. וכאשר יש טרדות שקשורות לתעסוקה, אז זה גם משפיע על המשפחה. ולכן כל מצב של שינוי, בטח שינוי כזה דרמטי, משפיע גם על המעגלים, גם בגיל הזה. אני כן חושבת שכאן יש משמעות מאוד גדולה, אם אתה עכשיו באת מתפקידי שטח, ואתה באותה מידה כמו מישהו שפורש מתפקידים כאלה, אתה מוצא את עצמך, להפך, אתה אומר, אני מאוד צעיר. מי ייקח אותי עכשיו? אני מסיירת צנחנים או מהשריון. מה הקשר? איזה מקצועות יש?
אין לי מקצוע נדרש.
כמובן שזה יכול לייצר סכסוכים עם הבית, ובגילאים כאלה, לרוב הילדים הם קטנים. יכול להיות גם בגילים יותר מבוגרים, גם ילדים קטנים, אבל פה סטטיסטית יש תינוקות, שזה עוד לחץ, ואין ספק שאני חושבת שמה שאנחנו מדברות עליו כולה למגוון מאוד רחב של אנשים.
אז בואי ננסה רגע לפרק את זה. איך פותרים את הקושי? קודם כל, מול בת הזוג. זאת אומרת, אני מניחה שבת הזוג מצפה לבן זוג שהוא פרודוקטיבי מבחינת עבודה, היא מצפה עכשיו לפרטנר בבית, מישהו שיעזור לה לטפל בילדים, מישהו שיעזור לעשות קניות, לא יודעת. אז איך מתחילים לנהל את השיח הזה בצורה נכונה לפני שזה הופך ל... תיק גירושים נקרא לזה.
אוקיי. קודם כל זה לאו דווקא בת זוג, זה יכול להיות כמובן שני המינים.
ברור.
הכל, בואו נפנה למגוון האוכלוסיות הרחב. זה יכול גם, גם אנשים רווקים חווים משבר מאוד גדול. משפחתי או ברמת החברים. אנחנו לא מדברות רק על המשפחה וגירושים, אנחנו מדברות על הרבה סיטואציות נוספות. אז קודם כל מתחילים מההתחלה. מה זה התחלה? ממי שאנחנו.
אוקיי.
להבין שאנחנו הרבה יותר מעמדים, מהדרגות, אוקיי? מהסטטוס שלנו.
זאת אומרת, המדים לא מגדירים אותי.
ממש לא, ודווקא במובן הזה, אנשים שנגיד הם בדרגות של נגדים, ובדרגות אולי יותר בחירות, פחות בחירות, דווקא אולי מתאוששים יותר מהר מהבחינה הזאת.
אוקיי.
אבל קודם כל להגדיר מה הערכים שלי, מי אני, כלומר, מה חשוב לי בחיים. אם זה באמת משפחה, אם זה חברים, אם זה התחביבים שלי, אם זה נגיד להיות בסביבה שהיא ישרה, אם זה, כלומר, מה הערכים? מה מגדיר אותי?
Okay.
ואז גם מה הצרכים שלי? האם חשוב לי עכשיו באמת הפן החומרי? האם חשוב לי עכשיו גמישות בתעסוקה? כי יש לי עכשיו ילדים קטנים בבית. מה חשוב לי? ואחר כך, מה חשוב לסביבתי?
אבל את אומרת, קודם כל אני צריכה לבדוק את זה עם עצמי, אבל באיזה שלב אני צריכה לדבר על זה עם בן או בת הזוג? כשאני מתחיל או מתחילה לחוות את הקושי, או כשאני כבר מרגיש שיש שם איזה שהם רעשים, מתי את ממליצה ככה לעשות את השיחה הזאת?
דיברנו בתוכניות שלך, לא רק איתי, אני שמעתי גם עוד אנשים שיושבים פה ומדברים על תכנון.
אוקיי, נכון.
והתכנון בתהליך הזה של הפרישה או השחרור הוא מאוד מאוד משמעותי. ואני ממליצה שהתכנון, שלרוב חושבים עליו ברמה אינדיבידואלית, שהוא יהיה רב מערכתי.
זאת אומרת, את מדברת לא רק על תכנון בהקשר של הקריירה, מה תעשה, איפה תהיה, איזה קורסים תיקח, אלא תתכנן גם בבית המשפחתי.
אז התכנון הזה... אני הייתי ממליצה שיהיו לו שותפים. Okay. נכון, צריך לחשוב עם עצמי, עם כמה שפחות רעשי רקע, איך אני אומרת, תיקח דף ועת, תרשום מול הים, מי אני, מה הערכים שלי, מה הצרכים שלי. אבל אנחנו לא חיים באי בודד, אף פעם. גם רווק לא חי באי בודד, ויש לו סביבה, והסביבה הזאת היא המשאב שלו. Okay. היא המשאבים שלו להצלחה. וככל שהוא ישתף את הסביבה הזאת, ויגייס וירתום אותה לטובתו, החיים שלו יהיו הרבה הרבה יותר פשוטים, ואולי תשאלי מה זה אומר, אוקיי? לשתף זה נחמד, אבל זה לא לשתף רק ברמה של אמפתיה. זה גם, קודם כל להבין שאני זקוק לעזרה, וגם להבין שאני לא יודע הכל. אמרו את זה גם בתוכנית האחרונה שלך.
נכון.
טלי, נכון? נכון. אני זוכרת, נכון. נכון. אז איך אמרה? להבין שאני, לדעת שאני לא יודע הכל.
בואי ניקח את זה למקום הפרקטי. מה זה אומר עכשיו... פרשתי, או אני מתכננת לפרוש, ואני יושבת עם עצמי ואומרת לעצמי, אוקיי, אני רוצה כן לעבוד, אני בן אדם שאין מצב שאני יושב בבית, לא משנה אם אני בת 30 או בת 40 או בת 50, אני לא יושב בבית, אני רוצה לעבוד, ואני צריכה איכשהו לתאם את זה עם התא המשפחתי, ויש ילדים ויש בן זוג. מה זה אומר עכשיו שאני לא יודעת הכל, שמה שיכול להיות שאני צריכה, איזשהו מישהו שיעזור לי לעשות סדר בראש, שאני אבוא ואתייעץ עם הבן זוג, איך את ממליצה לעשות את זה?
קודם כל ממליצה לקחת
דף
ועת.
אוקיי.
אני תמיד ממליצה, ואחרי זה מחברת ועת לכל מקום, מי שמכיר אוקיי. אותי יודע. ופשוט לרשום, כי כשרושמים זה עושה סדר. ואחרי
לרשום מה? לרשום מה אני רוצה? לגבי עצמי, איך אני רואה את עצמי בעוד 5 שנים, מה לרשום?
אני רואה את השיח כזה. קודם כל, איך אני רואה את עצמי? זה הערכים שלי, אלה הצרכים שלי, זה אני כאינדיבידואל. עכשיו בואי, נגיד, או בוא, בוא נדבר רגע, אפילו לעשות אחרי זה פמילי מיטינג, כאילו, אבל קודם כל ברמת המעגלים, תראות שהולכים ומתרחבים, ואפילו לא רק להגיד מי אני, אלא ומה את או אתה מצפים. לשאול גם את הילדים. לא להטיח, ופתאום לא להופיע איזה יום אחד, ולהופיע ולהגיד מה זה הנעליים שלך פה, ולמה לא עשית שיעורים. זה לא עובד, כי אתה תחטוף בוודאות. בוודאות. התשובה הכי ודאית שתקבל זה מי אתה, לא היית פה כל השנים, למה שאתה תגיד לי לעשות את זה? אוקיי? אתה כבר לא בצבא, תרד ממני, תלך, תעשה משהו עם עצמך וכאלה, ואז זה מייצר קונפליקטים, וכל צד מתחפר בעצמו וכן הלאה. אני אומרת, קודם כל, בשלב המניעה, אם אנחנו עדיין בשלב המניעה, כי יש כאלה שזה עכשיו בשלב המניעה.
נכון.
זה, לנסות לתכנן עם כמה שיותר מעגלים. עכשיו, כמובן שזה מייצר לפעמים קונפליקטים. זה מייצר, לא תמיד כולם מיושרים איתי.
לא תמיד כולם רוצים.
אבל אתה, כבן אדם שהתמודד בצבא לפעמים בתנאי לחימה, לרוב יש לך את המיומנויות האלה, לגייס את האנשים, את המשאבים, את הילדים, וכל אחד להתחבר לצורך שלו, ולנסות להניע אותם ולרתום אותם לטובת המטרות והחזון שלך. ולכן אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לעשות ממש סוואט, כן? ממש תוכנית, okay. גם שלך עם עצמך ועם המשפחה, ולכתוב ממש יעדים ומטרות, מה אני הולך להשיג, וברמה הכי פרקטית שיש, כלומר, אם אני הולך עכשיו לעשות קורס, ואני לא הולך עכשיו לעבוד, או אני צריך לנוח. אם אני עכשיו צריך לנוח, אם אתה קובע, אבל אם המשפחה, תקשיבו, אני עכשיו אהיה בבית, כך וכך זמן, מגדיר לעצמי קצת
זמן הרגיעה.
או לוקח קורס, אבל הזמן הוא מוגבל, הוא עד תקופה כזאת וכזאת. בתקופה הזאת, אני, נגיד, לוקח את הילדים בבוקר, מחזיר בערב, זמן זוגי, כך וכך. כלומר, לטעת יתדות, וסדר, וארגון בתוך הכאוס, כן? זה לא איזה דום שתיקה כזה, זה לא תקופה של שקט, זה כאוס. אוקיי? בתוך הכאוס הזה, לעשות איזשהו סדר, שבו כל חבר במערך הזה, זה לאו דווקא משפחה, זה יכול להיות גם חברים, לוקח חלק בנטיית ליבו, ובמחשבות שלו, וברגשות שלו, ולתת מקום להכל, להבין שאתה לא לבד באירוע הזה. זה לא המשבר רק שלך.
אני רוצה אבל להתחבר אלייך בדיוק בנקודה הזאת, אני לא לבד פה. אבל דווקא בגלל שאני לא לבד, אז את קראת לזה רעשי רקע, אני אקרא לזה החברים הטובים, או ההורים שרוצים לתת עצות. איך אני מצד אחד מקבלת את העצות האלה, ומצד שני לא נותנת לאנשים להתערב לי בחיים, או לטפטף לי את הפחדים שלהם, המחשבות שלהם, החלומות הכי שחורים שלהם. איך אני מנטרלת את הדברים האלה, וגם לא פוגעת, לא בחברים, לא במשפחה. זאת נראית לי נקודה, את יודעת, שהיא לפעמים קשה, כי אנשים בדרך כלל באים ממקום טוב.
הכי קשה. אז קודם כל, אני מקווה שהרבה אנשים מקשיבים לתוכנית הזאת, כי הרבה אנשים, כמעט כולם חווים את מה שאמרת עכשיו.
אוקיי.
אז אם קודם כל יודעים שכולם חווים את זה, והולכים לסדנאות של צהל ומעבר קריירה, וכל באמת משתמשים בכל המשאבים שגם צהל מספק, אז קודם כל מבינים שאנשים גם לא באים ברע, זה לא באמת חברים במרכאות, באמת רוצים לייעץ לך, אבל את אמרת מקסים, ששמים שם את המחשבות שלהם ואת הפחדים שלהם, ואז מעוררים בך גם פחדים, ואתה, לא משנה מה אתה עושה, זה לוז-לוז. כלומר, אנשים שעושים more of the same, אומרים למה עשית more of the same, ולא, אתה לא לוקח את המתנה הזאת ולא עושה שינוי. ואם אתה תעשה שינוי, למה אתה זורק לפח את כל המיומניות שעשית וזה? אז בגלל זה, קודם כל, להשתמש בחוסן הנפשי שיש לרוב פורשי צהל ומשוחררי צהל, כי זה אחד הדברים שצהל מלמד. אוקיי, חוסן. ולקחת את זה למקומות של להקשיב, ואולי פחות לעשות תנועות חדות בשלב הזה.
אוקיי, את אומרת להנהן בראש ולחשוב רגע על הדברים. זאת אומרת, לא חייבים להגיב, לא חייבים לעשות. תשמעו, תגיד, מה, כאילו להגיד, אוקיי, תודה, אני אחשוב על זה?
אני מדמה את זה לטביעה בים.
אוקיי.
אנחנו, יש מערבולות, הים סוער, אוקיי? מי שיודע לשחות יודע שאחד הטיפים הגדולים זה כשאתה תובע לא לעשות תנועות חדות, לא לנסות להציל את עצמך, וכפי שגם את וגם אני יודעות, זה האינטואיטיבית, זה מה שאנחנו נעשה, ננסה לפרפר בידיים, וזה יגרום עוד יותר לטביע. לפעמים צריך לתת לגלים קצת לקחת אותנו, ואני חושבת שהעוצמה הכי גדולה שלנו לפעמים, זה דווקא לדעת מתי לא לעשות, מתי לא לדבר, מתי לא להעיר לילד על הנעליים, מתי לא להעיר לאישה על הכביסה.
כאילו את אומרת, קחו נשימה.
אני אומרת, תיקחו בחשבון ברמת התכנון, גם להערך רגשית לחוסן של רגע, אני עכשיו בעמדה של קליטה, ופחות בעשייה ופחות באמירה. אני מקשיב. ואני לא אומרת דווקא ש... לא אמרתי שהחברים מעצים יצאות לא טובות, לא אמרתי שההורים לא רוצים לעזור, ושהאישה או הבעל או החבר חברה לא מבינים כלום. וגם היועצים אגב, את הולכת ליועצים, כל אחד אומר משהו אחר, באים אליי לפעמים, אומרים המנחה בסדנה, אמרה משהו אחר ממה שאת אמרת. וזה לגיטימי שהרבה אנשים יגידו כל מיני דברים שהם חושבים, בסופו של דבר תראה מה מתאים לך, אבל תאסוף את כל הכלים, ותשתמש באלה שמתאימים לך ולמשפחה שלך.
אוקיי. איך את ממליצה להתייחס לעצות הכלכליות? זאת אומרת, לפעמים גם המשפחה אומרת, וואו, השתחררת עם איזשהו סכום כסף. בוא תיכנס איתי שותף. אני אח שלך, אני דוד שלך, תיכנס איתי שותף. בוא תשקיע יחד איתי ב-X. אז אני מניחה שכשאת יודעת מדובר ב... שותף שיש לו אינטרסים כלכליים, אז אנחנו נדע להיזהר. כשמדובר במשפחה, אנחנו לפעמים אולי טיפה מורידים את המגננות. איך להתמודד עם זה? זה גם, יש פה הרבה חוסר נעימות.
נכון. אז קודם כל התשובה תהיה תאום ציפיות, אבל אני רוצה רק לתאר לך תופעה מאוד מאוד נפוצה, כי הרבה מאוד פורשים וגם אנשים שמשתחררים, הם נכנסים פתאום לרשתות חברתיות.
אוקיי.
ופתאום יש פגישות מחזור, ופתאום חשיפה לפייסבוק, ומגלים אנשים מהעבר, ולינקדין, וכל מיני דברים כאלה.
תכף נדבר גם על זה.
ואנשים שיודעים שאנשים שפורשים, מקבלים איזשהו הון.
ולכן, הון, כן. הון, מליאנים, הון, מיליונרים.
מאות אלפי שקלים, לרוב. וכן, ודווקא בתקופה כזאת שיש הרבה מאוד בעיות כלכליות להרבה אנשים, אני לא אומרת שיש הרבה נוכלים, לא חסר, אבל יש אנשים שמנצלים הזדמנויות, וכן ירצו פתאום לעשות איתך שותפות. אני נתקעת בהרבה, אני לא אוהבת להגיד את המילה תמימות, אבל אי ידיעה של השטח, אי ידיעה שלפחות לעשות גוגל, לעשות ברשם החברות בדיקה, ולהבין ששותפות זה לא כמו שיתוף פעולה, היא גם שותפות למינוס, לא רק לפלוס. ואולי אם תסביר, גם לחברים, גם למשפחה, אני עכשיו בתקופה, שאני כרגע הציעו לי לא לעשות תנועות חדות, והציעו לי רגע להקשיב וללמוד, ואם כבר אתה עושה צעדים פיננסיים, ולא אמרתי לא לעשות צעדים פיננסיים, אז תעשה את זה מתוך חשיבה, מתוך למידה, ואולי אם כבר לעשות שותפות, אז לעשות אותה עם פורש.
אוקיי. אז זהו, שפה, גם כאן, יש כאלה שיגידו להפך, אל תעשה את זה עם פורש, כי פורש כמוך, לא מכיר את השטח, לא היה בחוץ, פורש, יש לכם סביר להניח את אותם חסרונות מהבחינה הזאת, שאתם לא מכירים את השוק, אתם לא מכירים, אז דווקא יש כאלה שאומרים בדיוק הפוך, לעשות את זה עם אנשים שכן מנוסים בחוץ.
אבל... צודקת, נכון. אז אני אומרת, תבדקו באופן ספציפי. פשוט, אני בכל אופן ממליצה לא לעשות שותפויות, אלא לעשות שיתופי פעולה.
אוקיי, מה ההבדל?
יש הבדל מאוד מאוד גדול. שותפות זה שותפות לכל דבר. להפסדים, לרווחים, וגם המשפחה שלך, אם אתה נשוי או את נשואה, זה גם לוקח אותם את כולם או לברוך או להצלחה, לכאן
שותפות
ולכאן.
שותפות זה מונח משפטי.
מונח
בוא
משפטי.
נגיד את זה, יש, יש לזה רישום, יש לזה חוזה, יש לזה הרבה השלכות אחרות. שיתוף פעולה?
שיתוף פעולה יכול להיות מאוד מאוד נקודתי, לצורך איזשהו פרויקט, לצורך איזשהו שיתוף פעולה מאוד מאוד ספציפי, שאגב גם הוא, אני תמיד ממליצה, עשינו פה, נכון, כבר תוכנית על חוזים, אני ממליצה תמיד לכתוב, גם לגבי שיתופי פעולה, מה התפקיד של כל אחד, ואז אין סיכון פה, פיננסי, גם לא שלך וגם לא של בני משפחתך, במצב, כלומר, הוא הרבה יותר קטן.
זאת אומרת, שיתוף פעולה זה משהו יותר ממוקד, נקודתי מתחיל ב-X ומסתיים ב-Y, ושותפות זה משהו שהוא יותר ארוך טווח, ואנחנו ביחד לטוב ולרע.
כן, פחות הייתי מדברת במונחים של טווח קצר וארוך, כי גם שיתופי פעולה יכולים להיות לטווח. אני עובדת עם מתרגמים, אני עובדת עם מרצים, אבל תמיד אני עובדת בשיתופי פעולה, והכל כתוב ומסודר, ופחות, אני פחות הייתי רוצה לקחת ריסק, את יודעת, זה כמו לעשות הסכם המון.
אוקיי.
אוקיי? שאת, נגיד, חיה בזוגיות, וכל אחד יש לו את הממון שלו, אבל ביחד כן מנהלים איזשהו משהו, ביחד.
אוקיי. ושותפות זה בעצם ניסויים ללא הסכם המון?
אפשר להגיד ככה.
אוקיי. אז נראה לי שזאת דוגמה טובה. מה שככה אמרת בהתחלה זה שיש המון רעשי רקע, המון לחצים ומין בלגן כזה בראש. איך אני מתעדפת במה אני מטפלת קודם? בכלכלי, במשפחתי, באישי שלי עצמי, בלכתוב קורות חיים, איך, מה את אומרת הכי חשוב, הכי דחוף? מה קודם? הילדים שצורכים, האישה שכועסת או הבעל?
כמובן שאני לא יכולה לצפח מענה לשאלה הזאת, כי זה מאוד אינדיבידואלי. זה מחזיר אותי לערכים שלי, לצרכים שלי ואחרי זה של המשפחה שלי, לצרכים של הילדים שלי, ואז אני יושבת, זה עבודה. זה כמו שאת עושה עבודה לכל דבר, פשוט לאחר מכן, מנסה לראות מה דחוף, מה חשוב, כמו שאתה עושה סוואט, נכון? אני חושבת שכל, כמעט כל פורש יודע לנהל פרויקטים. נכון? עושה סוואט. הפעם זה אתה הפרויקט של עצמך. ובסוואט יש איומים, ויש הזדמנויות, ויש משאבים, ואת צריכה לראות, לפי, עכשיו משאבים זה לא רק כסף, זה גם כסף. משאבים זה גם העזרה, זה גם הוואוצ'רים, זה גם היועצים, זה גם יועץ זוגים צריך, וכל מה שנדרש כדי להגיע לסוף הפרויקט.
הצלחה.
ובהנאה.
ובהנאה, חשוב, כן. חשוב. בואי נדבר, דיברנו על ילדים, אמרנו חלקם גדולים, חלקם קטנים, וזה ככה מעלה לי, יש הרבה משפחות שאומרות, נעשה ילד כמתנת פרישה.
נכון.
זה בעינייך, כמי שרואה משפחות, זה מקל על התהליך, זה מקשה על התהליך. על מה כדאי לחשוב לפני שמקבלים את ההחלטה הזאת? הרי בסוף זאת החלטה אינדיבידואלית שמתאימה לכל משפחה. על מה ככה נכון לחשוב? איזה שהן נקודות שככה את אומרת, תחשבו גם על זה, חוץ מעל הרצון הרגשי לתת לעצמי מתנה.
יפה. קודם כל, גם את שמת לב לתופעה, חשבתי שרק אני שמתי לב, שתמיד כשאנחנו יושבים במעבר קריירה, תמיד יש איזה שניים שעשו עכשיו תינוקי קטן כמתנה, ואחד מתגייס לו. אז זה קטע.
בדיוק.
אז חשבתי שזה...
לא, זה משהו.
אוקיי, ייחודי. אז באמת זו תופעה, וכמו שאמרת, קודם כל לחשוב. כל מה שאתה עושה, לא משנה מה, אין טוב, אין רע. אוקיי, תקנה ג'יפ גדול, תעשה שיפוץ, תטוס לתאילנד, תיסע עם חברים, תטוס אחרי זה עם האישה, תעשה תינוק. אבל תחשוב, ושזה לא יהיה מתוך פחד. תוודא שזה מתוך המקום הנכון, המתוכנן. כי אחרת, אם משהו, לא משנה מה אתה עושה, אם זה תינוק, או אגב, תינוק זה יכול להיות גם להוליד איזו חברה חדשה, כלומר, זה יכול להיות כל מיני דברים, זה ללכת לעיסוק שלא מתאים לי, רק כדי או לברוח מהבית, או להציל את הבית, או כל מיני דברים שאנחנו עושים מפחד, בסופו של דבר זה חוזר אליך, כבומרנג.
זאת אומרת, לא לעשות ילד מהפחד שאולי יהיה פה גירושים. לא לעשות ילד כדי לברוח להתחיל עבודה חדשה. זאת אומרת, לעשות את זה מהמקום של רצון משותף ולהבין את המחירים. נגיד, נחזור לקום בלילה ולהחליף חיתולים ומטרנה ובכי וכולי.
כן, עכשיו זה יכול להיות מדהים. אבל בגלל שאנחנו, הרי זה נכון לכל דבר, לא רק לפורשים, לכל בן אדם, אבל אנחנו רואות פה תופעה. כלומר, יש הרבה מאוד פורשים שבתהליך הפרישה, איך את אומרת, נותנים לעצמם מתנת פרישה, תינוק. אז ולמה? כי אתה אומר, אולי יש לי יותר זמן, או אני אשלים את מה שלא השלמתי עם הילדים שלי, ואז יוצר פערים במשפחה, כי יש ילדים שנהנו מנוכחותך, ויש ילדים שלא. ואז ילדים יכולים לפתח אחד כלפי אחיו איזה שהם כעסים, okay. והאישה או הבעל כעסים, כי לא היית עם ההוא, אז למה אתה עם זה? כלומר, תמיד השאלה, אם זה לא נובע ממתוך, ממקום של, שלך, שאתה מקשים את עצמך, כי עכשיו אתה במרכז, ואתה עכשיו רוצה להגשים את עצמך דרך הילד התינוק הזה. אז מאוד מאוד חשוב לבדוק את זה, בגלל שזה תופעה.
לראות מאיפה זה בא. בוא נדבר על נטוורקינג. דיברת קודם על רשתות חברתיות, ועל איך אנחנו נכנסים לזה. אז קודם כל, יש היום כל כך הרבה רשתות חברתיות, והפורשים לא כל כך מורגלים במדיה הזאת, כי לפחות לחלקם אפילו פייסבוק לא היה. איך את ממליצה לפעול? הרי אנחנו יוצאים לאזרחות ואנחנו רוצים להכיר, לראות, לחוות, לבלוע את העולם. לפתוח עכשיו לינקדין כי זה עסקי, אינסטגרם כי יכול להיות שזה גם מתאים לקהל שלי, פייסבוק, לפתוח את כולם ואז ללמוד את כולם, איך לעשות צעדים ראשונים בעולם הזה, שהוא עולם זר.
אז תראה, אני לא הייתי רוצה שמישהו יאלץ את עצמו לעשות משהו שהוא ממש לא הוא. אבל יחד עם זאת חייבים להבין שהדרך למצוא את העיסוק הבא, אני לא אומרת קריירה, כי זה עולם של עיסוקים, או התחביב הבא, או בכלל להתנהל בחיים האלה מחוץ לצהל, זה נטוורקינג. ולא לומדים נטוורקינג, וגם לא סמול טוק בצבא.
אוקיי.
נכון אין סדנאות כאלה?
לא, לא כל כך.
אין לעשות, זה ארגון יותר היררכי ויותר רשמי, ואנחנו לא רגילים לזה. אבל אם יש מיומנות שאני חושבת שחובה לרכוש אותה, זה. ואיך מתחילים? זוכרת את הדף והעת?
כן.
אז להתחיל לרשום איזה אנשים פשוט אני אוהב סביבי. איזה אנשים מקדמים אותי.
מה זאת אומרת איזה אנשים? לשים את התכונות שלהם או לשים את השמות שלהם?
אני הייתי רושמת שמות של אנשים שבסביבתי גם קידמו אותי ברמה, לא קידום מרב סרן לסגן אלוף. אפשר גם אותם לרשום, אבל לא הייתי עושה משהו מאולץ ויוצרת קשר עם אנשים, נגיד, שפחות חיבבתי וקידמו אותי, אוקיי? עם אנשים שאני מעריך, עם אנשים שאגב גם הם רוצים את הנטרוקינג שלך. עם פורשים, אתם הולכים לסדנאות, לימי עיון. אני תמיד אומרת שבימי העיון והסדנאות, המקומות הכי חשובים זה בחדר אוכל ובפינת קפה. ואם מזמין אותך ליום עיון הכי משעמם שבעולם, קודם כל תלך.
אוקיי.
נצל את כל המתנות שנותנים לך, גם אם משעממות, לא ממליצים לך ולא זה, כי זאת הזדמנות מצוינת לעשות נטוורקינג. ופותחים, לפתוח קבוצת וואטסאפ, תהיה זה ששולט עליה, תהיה זה שפותח אותה. ופשוט תתחיל לדבר עם אנשים, אנשים ממעטים בערך של של העניין הזה. למשל, אם מזמינים אותך ב9 לסדנה, תבואי ב8:30, תשתי קפה. תדברי עם הראשון שתפגשי. תדברי עם המנחה. תייצרו קשרים. וכל יועץ, אגב, הוא נטוורקינג. גם אנחנו נטוורקינג. נכון? כל בן אדם יכול לעזור לך ולקדם אותך. וגם אנחנו אוהבות להכיר אנשים חדשים.
נכון.
אז לראות את זה כחוויה, לראות את זה כמשהו טוב, וכמובן, שוב פעם טיפ, לא לאלץ את עצמנו, להיפגש או לדבר עם אנשים שלא מקדמים אותנו ברמת הרוח.
יש לי המון שאלות בנושא הזה. אני רוצה שנשמע את יהודית רביץ, שיר ללא שם, ואז נמשיך, כי יש לי טיפים שנתנו לי בימי פרישה, ואני רוצה לשמוע מה דעתך. אז יהודית רביץ.
שירי ובת קול ברוח נכתבי השלוח מסילת חיי געגוע התפילותיי כי שירי הוא עלה ברוח הוא האור הרך הנפקח שמות שמות אתה בא והולך אליי על אתה סביב הלוואי שאתה מקשיב אולי, אולי, אולי אתה בא והולך אליי
ככה לקצר את השיר היפה הזה של יהודי טרוויץ, כדי שנוכל להספיק עוד כמה תובנות של מיכל. אז דיברנו על רשימה של אנשים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, ברשימה הזאת אפשר לכתוב גם את מי שפעם היה מפקד שלי, והיום הוא אלוף הפיקוד ופרש. אני בכוונה נותנת איזושהי דוגמה מאוד רחוקה, נגיד שאני רב סרן או סגן אלוף שפרשתי, והוא האלוף שפרש. לפנות אליו, על פניו הוא יכול מאוד לפתוח דלתות, מצד שני יש בינינו פער דרגות מאוד גדול, אולי גם לא הייתה איזושהי היכרות מאוד מיוחדת. לפנות, לא לפנות, אולי הוא בכל זאת יכול לעזור. איך את ממליצה להתנהל באירוע כזה?
השיח לגבי דרגות הוא כל כך צבאי. אני מדברת במונחים של גורמים בעלי השפעה. לפעמים דווקא המזכירה של האלוף, היא תפתח לך את הדלת הרבה יותר יעיל מאשר האלוף. אני קודם כל מסתכלת על האנשים, ופחות הדרגות שלהם, שלהם. אנשים שהתחברת אליהם, אנשים שאתה, בכלל שמרת אולי על היכרות איתם לאורך הזמן, אנשים שסייעו לך או שאתה סייעת להם לאורך הדרך, אנשים שבא לך לתקשר איתם. כי בסך הכל המשאבים שלנו מוגבלים. איך אמרת לי משהו על שאמרו לך לשתות כמה שיותר קפה עד שכבר לא תוכלי איזה. ואני אומרת שהרעלת קפאין זה אף פעם לא משהו טוב. זה יכול להיגמר לא טוב בסוף הקפה הזה.
לא, אבל המטרה היא, לי אמרו, תעשי רשימה כמו שאת הצעת, ותיפגשי עם כל האנשים האלה. את אף פעם לא יודעת מי יפתח דלת, או ייתן רעיון שלא חשבת עליו, או יציע לך איזשהו שיתוף פעולה, או איזשהו כיוון מחשבה שלא היית רע אליו. אז למה זה רע?
כי מצד שני זה יכול לייאש, ולא כולנו כאלה. ולא תמיד אנחנו יכולים, את יודעת, בסופו של דבר ללכת ולהיפגש עם אנשים, זה שואב, זה מוציא אנרגיות, אנשים מתרגשים, אנשים לא, ואם את הולכת גם ונפגשת עם אנשים שלא באה לדבר איתם, זה נראה. ואחרי זה את יכולה לקבל ריקושטים פחות טובים, ואז זה גלגל כזה, כי את יכולה, הביטחון שלך יכול לרדת. כי את אומרת, אוקיי, אני נהייתי, לא יודעת, אני רודף אחרי אנשים, והמקום הזה לא הוביל אותך למקומות טובים, אני רוצה שתיפגשי עם אנשים שירימו לך. עם אנשים שיקדמו, עם אנשים שאת יודעת שהם אנשים שהם טובים ורוצים באמת בטובתך. כלומר, תשמרי גם על עצמך, עלייך, על הערכים שלך.
זאת אומרת, את אומרת, כשאני כותבת את הרשימה הזאת, אני צריכה טוב טוב לחשוב לא רק על מי אני מכירה, אלא גם על מי אני רוצה להיפגש.
נכון.
ומי יבוא לי בטוב.
וגם מי יתרום לי. בואי גם נהיה פרקטיות עם כל היופי והנחמדות הזאת וקפה. כי בסופו של דבר אני לא הולכת לאף פגישה אם אני לא יודעת שיש לה תכלית. גם אגב במקום עבודה, אני לא הולכת לפגישה אם אין לה תכלית. וצריך לשאול את עצמנו מה המטרה שלי בפגישה.
אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. אני מתקשרת עכשיו לא משנה, איקס שהיה ברשימה שלי, ואני מה? אני מציעה פגישת קפה? או שאני אומרת לו... חשבתי על איזשהו רעיון, בוא ניפגש. איך את ממליצה כאילו לעשות רק פגישות כאלה לשם החידוש או התנאה מחדש של ההיכרות, או לבוא עם מסר קונקרטי, בקשה קונקרטית, הצעה קונקרטית?
אוקיי, אז קודם כל, להבין מי אתה ומה היכולת שלך, הקפסיטי, בכלל להתחיל להיפגש עם אנשים. יש אנשים שממש הם אומרים, אני לא כזה ולא זה, וקשה להם.
אוקיי.
דבר שני, פשוט קודם כל עובדתית לספר, אני בתהליך פרישה, ולהרגיש את השטח. כי יכול להיות שאת רוצה נורא לבוא עם איזשהו רעיון, והבן אדם הזה עסוק, לא בא לו לתקשר איתך, בכלל לא מת עלייך. אז את לא, גם אם את נורא רוצה לבוא עם איזשהו מסר, הוא לא באותו מקום. אז זה ממש ממש תלוי, ואת צריכה פשוט להרגיש אם זה מתאים, כי יכול להיות שלהפך, הבן אדם שמולך, הוא רוצה להיפגש איתך יותר ממה שאת רוצה להיפגש ממנו, ואף פעם לא לבוא לאיזושהי פגישה מעמדת נחיתות. מאוד מאוד חשוב לבוא ממקום שאנחנו אנשים, זה מאוד לגיטימי, אגב, הרבה פורשים חושבים שזה גם מעמדת נחיתות ושזה לא לגיטימי. אני חייבת להעביר מסר שזה סופר לגיטימי שאת מדברת איתי, סתם עכשיו אנחנו נפגשות, ואת שואלת אותי באיזה תחום את, ואני אומרת לך באיזה תחום, ואני בתחום כזה, ואני אגיד, וואלה, את מרשימה אותי מאוד, אז אני אמליץ עלייך, ואת תמליצי עליי, ולא מתוך, כלומר, אם אחת לא הייתה מתרשרת מהשנייה, לא היינו ממליצות אחת על השנייה, גם לא היינו עושות מפגש שני של רדיו. זה מאוד לגיטימי לרקום ככה קשרים. עכשיו, לתת כן, לקשר הזה, להתאבות גם באופן כמה שיותר טבעי, ופשוט לספר עובדתית. אני עכשיו פורש, רק מה לא להגיד? אני מחפש את עצמי. לא לשתף את האנשים שבסביבתכם, במלבול הזה, בזה שאתם טובעים, בזה שיש לכם בעיה עם האישה, עם הילד, עם הזה. זה, תשמרו מקום, יש לכם ואוצ'רים, יש לכם יועצים, יש אנשי מקצוע. אמר לי לפני יומיים בחור פורש מאוד מאוד נחמד, שפתאום התחבר, יורד לו הסימון, שהוא פוגש כל מיני אנשים בנטוורקינג, ווואלה, הוא ברעיון עבודה, בלי לדעת שהוא ברעיון עבודה.
מה זאת אומרת? תסבירי.
צריך להבין שכל הזדמנות היא רעיון עבודה.
אוקיי.
כלומר, באזרחות, הרבה פעמים, אנחנו לא קוראים בכלל לרעיון רעיון. אני כבר לפני הרבה שנים ביקשתי גם מהאנשים שעבדו איתי, כשאתם מתאמים או מתאמות פגישות, תגידו שזה פגישות. לא רעיון. Okay. עכשיו, אני קלטתי די באיחור שפורש או משוחרר, כשקוראים לזה פגישה, הוא אומר, זה לא רעיון.
אוקיי. Okay. Okay? זה פחות חשוב.
ואם זה בבית קפה, זה לא רעיון.
אוקיי.
Okay. ואם זה בבית של חבר, של חבר, זה לא רעיון, ואז זה קטגוריה אחרת, ואתה יכול לבוא עם קפקפים, ואתה יכול לשתף במה קורה איתך בחיים, ולהיות הכי פתוח, ולהגיד אני מבולבל, ואין לי מושג מה אני הולך לעשות, ואגב, הרבה פורשים אומרים שהם לא יודעים מה הם הולכים לעשות, כשאחרי שיחה של דקה וחצי, את מבינה שהם יודעים מה הם הולכים לעשות, והבלבול נובע ממקום אחר.
אוקיי, אז את אומרת, קודם כל, גם אם קבעתם פגישה כזאת, במסגרת נטוורקינג, שימו לב למסגרת. תחשבו היטב על מה אתם אומרים, כל פגישה יכולה להיות רעיון עבודה. ולכן שימו לב מה אתם לובשים ומה אתם אומרים ואיך אתם מתבטאים.
זה מוביל אותנו, אגב, את שאלת אותי לגבי ייעוצים. לכן כדאי אולי לממש את הייעוצים, למשל קורות חיים. בעיניי זה הדבר הראשון שאני הייתי ממליצה לעשות.
גם אם אני רוצה להיות עצמאית ואני לא אצטרך קורות חיים?
אני אחדש לך, תקשיב, אני הייתי שכירה, והיום אני עצמאית, ואני מתראיינת הרבה יותר מאשר כשהייתי שכירה. אני מתראיינת הרבה יותר, אני שולחת קורות חיים הרבה יותר, מי שעושה מילואים שולח קורות חיים, מיחידה ליחידה, מי שנרשם לקורס שולח קורות חיים, ולכן מי שעושה נכון קורות חיים בעיניי, צריך להבין את המטרה שאליה שואף הבן אדם, וככה לחדד באמת את ה... יש פה תהליך פסיכולוגי, רגשי,
אוקיי.
בהכנת קורות חיים.
את אומרת, זה חלק מהלכתוב דברים על הדף, רק בצורה יותר...
זה לעשות סדר לעצמך בראש, לאן אני מכוון, והפעם זה ברמה תעסוקתית.
כן.
אוקיי.
אני כן רוצה עוד ללכת איתך על הנקודה הזאת של הנטוורקינג, כי זה נורא חשוב. אמרת לבוא לכל פגישה ממקום של עוצמה. עכשיו, יש אנשים שאני מתקשרת אליהם ברשימה הזאת, ואומרים לי, אני אתקשר לך מחר, כרגע זה לא זמן טוב לי. והמקום של זה יכול להיות מהרבה מאוד מקומות, או כי באמת תפסת אותי בזמן לא טוב, או כי אני מנסה לנפנף אותך. איך אני מתנהלת ברגישות, אבל בנחישות, מול תשובה כזאת?
דיברנו על חוסן. זה החוסן.
Okay.
אם זה בן אדם שמאוד חשוב לך וזה חבר שלך, זה משהו אחד.
Okay.
כי את גם יודעת על פני הזמן ועל פני היחסים שלכם למה הוא התכוון. ואם לא, אז אולי תהיה יותר פרקטית, ואולי תנסי להזכיר לו עוד פעם, ואולי באמת הוא סתם שכח. אני תמיד מנסה לקחת דברים לכולה,
okay.
ולא לחומרה.
אז את אומרת כן לפנות אחרי איזשהו פרק זמן שוב.
למה לא? כלומר, לנסות כמה שפחות להיות עם אגו, אבל יחד עם זאת, אם בן אדם כבר פעמיים דוחה אותך,
כן.
או את שולחת וואטסאפ ואחרי זה עוד איזשהו סימן שאלה והוא מתעלם ממך, אז בסדר להבין. כלומר, כן, כן להבין את, תדעת, את התגובה. לפעמים את מבינה טונציה.
כן, כן. אפשר גם להבין מי זה.
אבל תראי, זה בתקופה כזאת של שינויים, לוקחים גם דברים יותר קשה. והרבה יותר דברים פוגעים בך, והרבה יותר, צריך להבין שזו תקופה לא פשוטה, בעיקר צריך להבין שזה תהליך. זה לא עושים סוויץ', נגמר, גזרנו חוגר, יופי, כולם מעלים תמונות בפייסבוק, גזרתי, איזה כיף, אני עכשיו כבר בעיסוק, אני מנכ״ל, ומנפנפים. זה לא ככה. אני פוגשת את האנשים, תבינו, זה גלובלי. זה חוצה את כולם, גם כשזה תהליך טוב, הוא עדיין תהליך, וגם אם עליך זה עבר סבבה, יכול להיות שזה לא עבר טוב על המשפחה שלך, על החברים שלך, על הילדים שלך. אתה לא לבד גם מהבחינה הזאת. אתה לא לבד כי יש לך משאבים שיתמכו, אבל אתה גם צריך לשים לב לסביבתך, ולא לדאוג רק לעצמך. יש פה עוד אנשים שמושפעים מהשינוי הזה שאתה חווה.
אני רוצה לחזור איתך לרשימה לשאלה האחרונה. הרשימה הזאת של האנשים שעשיתי אותה. לנסות למקד את עצמי במה אני רוצה במרכאות מכל אדם, או להפך, לבוא פתוח, להגיד לו, אני פורש, אני רוצה, בוא נשב לקפה, מתוך ההבנה שזה בן אדם שבאמת בא לי טוב וכל הדברים האחרים, לבוא עם איזושהי מטרה, או לא ללחוץ, לפחות בפגישה הראשונה. איך ככה?
אני חושבת שתי שאלות. אחד, לא ללחוץ בכלל, לא צריך ללחוץ באופן כללי, אבל תמיד, כמו שאמרתי, אני חושבת שצריך שתהיה מטרה לכל פגישה. מטרה יכולה להיות, כן. מטרה יכולה להיות גם כיף, אוקיי? בא לי לקבל וייב טוב מהבן אדם.
אוקיי.
בא לי שהוא ירים לי, בא לי שהוא יגיד לי מה, 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 טוב אצלי ומה בולם אותי.
אוקיי.
בא לי שהוא ייתן לי פידבק או משוב אמיתי עכשיו אחרי שפרשתי.
אוקיי.
בא לי שהוא ייתן לי טיפ אולי ברמת הסוכתית, מהמקום שלו, איך הוא יתמודד עם משהו, אבל עדיין להקשיב ולא להשליך את זה עליי. ובכלל, יש איזשהו תרגיל שאני נורא אוהבת לעשות בסדנאות, זה, אני אומרת, תשאלו, כל אחד מהמעגלים שסובבים אתכם, המעגל הזוגי, המעגל המשפחתי, המעגל בעבודה, תשאלו מה בולם אתכם ומה מקדם אתכם. ככה, לא טוב ורע, מה בולם ומה מקדם.
אוקיי.
ואת יודעת מי האנשים הכי אותנטיים שעונים על זה הכי אובייקטיבית ו...
לא אנשים הקרובים?
האנשים הקטנים האלה שהם ילדים. ילדים הם כל כך ישירים. ואנשים הרבה פעמים באים עם הרבה מאוד תובנות. ולפעמים התובנות הם וואלה, כלומר, זה מה שידעתי על עצמי. ולפעמים זה וואלה, במעגל המשפחתי אני נתפס כזה, במעגל התעסוקתי אני נתפס כזה. והוא בכלל לא הכיר אותי, והילדים שלי חושבים עליי אחרת. אז אני חושבת שזה תרגיל מאוד מאוד חשוב שיכול לקדם אותנו בתקופה הזאת.
זה תובנות מעניינות, יש הרבה עשייה בעניין הזה, וכמו שאמרת, וכמו שגם אמרו בתוכנית הקודמת, כדאי להתחיל לאבד את הדברים, בעין כמובן, לפני היום של גזירת החוגר, ולחשוב על הדברים. מיכל שמר, הנה אף עלינו עוד תוכנית, אני לא יודעת איך, כמובן שהיו עוד שאלות שככה לא הספקנו לדון בהן, ואנחנו מבטיחים לכם, הצופים והמאזינים שלנו, שמיכל עוד תשוב אלינו, כרגיל עם תכנים מעניינים אחרים, ואנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל, אני הולי שוורץ, חותמת כאן את התוכנית עם שיר של גלי עטרי, שיר ישן ויפה וגם מתאים, דרך ארוכה. אז לפעמים נראה שהדרך ארוכה, אבל היא בטח מובילה למקומות טובים. ונסיים במשהו אופטימי, אני לא מכירה פורש שאמר לי, וואי, לא טוב לי, רע לי, בסוף. כל אחד מוצא את מקומו, גם אם לפעמים הדרך ארוכה. אז בהצלחה לכל הפורשים, ואנחנו נפרדים כאן, ביי.